השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום, אנחנו בסוף דף ט עמוד ב בבא מציע. ראינו בדף הקודם ששמואל אמר שרחוב לא קונה בהמה, לא ככה קונים בהמה. בשביל לקנות בהמה צריך למשוך אותה, מנהיג זה נקרא. רחוב לא קונה. הגמרא תביא שלושה קושיות נגד שמואל ודבר אחד בעד שמואל. עכשיו קל מאוד לזכור את הסוגיה הזאת, כי כל שלושת הקושיות שהגמרא תביא נגד שמואל, שמשם נראה שרחוב כן קונה, הגמרא תעמיד כדי לתרץ את שמואל ששם הוא מנהיג ברגליו. כלומר הוא רוכב על הבהמה, אבל הוא גורם לה לזוז בזה שהוא נותן לה איזה ביתה. וזה כמו מנהיג, זה כמו משיכה, ולכן קונה. אבל רחוב רגיל לא קונה. אז בואו נתחיל. הקושיה הראשונה היא מהמשנה שלנו. המשנה שלנו הרי אמרה ששניים רוכבים על גבי בהמה. הם קונים אותה, הם צריכים לחלוק, כי הם מתווכחים של מי, אבל ודאי שהם קונים. תירוץ הגמרא, כמו שאמרנו, מדובר במנהיג ברגליו. בסוגריים נגיד שהגמרא אמרה, אולי זה כרבי מאיר, כי כבר ראינו בדף הקודם שרבי מאיר גם אומר שרחוב קונה. אומרים, זה לא יכול להיות רבי מאיר, כי אז אין חידוש. לכן זה חייב להיות כרבנן, ובכל זאת קונה, אז אמרנו, הוא מנהיג ברגליו. זה היה קושייה ראשונה על שמואל. עכשיו יש ראייה לשמואל. כתוב בברייתא שאם שניים מושכים בגמל, או מנהיגים בחמור, הם קונים. עכשיו יש מחלוקת, תנא קמא אומר שהם קונים בכל מקרה, רבי יהודה אומר שצריך דווקא כמו שאמרנו, בגמל מושכים ובחמור מנהיגים. אבל לפי שני מה לא מוזכר, רוכב לא מוזכר, אז ברור שאי אפשר לקנות על ידי רכיבה. אז הנה ראיה בעד שמואל שאי אפשר לקנות על ידי רכיבה, דוחה הגמרא לא נכון. יכול להיות שבאמת גם רוכב קונה. למה זה לא הוזכר? כי בכוונה הם חולקים דווקא במנהיג ומושך, כי הם רוצים להראות לנו את המחלוקת בין תנא קמא לרבי יהודה, האם צריך דווקא מושך לגמל ומנהיג לחמור, או שאפשר את שניהם. לכן לא הוזכר דברים אחרים, זה לא בא להפוקי מדרכי קניין אחרות. עכשיו, אגב, שואלת הגמרא, אז למה אצל תנא קמא לא פשוט אמרו שאפשר למשוך ולהנהיג גמל וחמור? למה הוא חילק? כי באמת רק באחד מהם אפשר את שניהם, בשני באמת אפשר רק אחד מהם. הגמרא לא יודעת איזה מהם, אבל באמת הוא מסכים שרק באחד מהם אפשר את זה. ראיה שלישית נגד שמואל. הגמרא מביאה ברייתא שכתוב שאם אחד רחוב על חמור ואחד מחזיק את המוסרה, אז זה שרחוב על החמור קנה את החמור, וזה שמחזיק את המוסרה קנה את המסורה. אז הנה רואים שרחוב קונה. מתרץ את הגמרא כרגיל, שם מדובר שהוא מנהיג ברגליו, שהוא גם נותן ביתה, ולכן זה כמו מנהיג, ולכן הוא קונה. נפתח סוגריים עכשיו לגבי המוסרה הזאת. איך קונים את המוסרה הזאת? זה שמחזיק בה. הרי כבר אמרנו שבשביל ששניים שהגביעו ביחד, שמישהו מהם יקנה, אז צריך שכל אחד יקנה גם בשביל עצמו, יגביע גם בשביל עצמו וגם בשביל חברו. עכשיו זה שקנה, זה שהגביע את המסורה, באמת הגביע את המוסרה. אבל מי השני שהגביע? חמור. החמור לא יכול לקנות. אז איך זה שהגביע את המסרה קנה משהו? הרי אף אחד לא הגביע לו את הצד השני חוץ מהחמור הזה. עכשיו הגמרא באמת תשנה את הדין הזה, והיא תביא ארבע אפשרויות היפותטיות, בעצם כל האפשרויות שיכולות לעלות. כלומר, מה האפשרויות שיכולות להיות? או ששניהם קנו, או שאף אחד לא קנה, או שרק זה קנה, או שרק השני קנה. אז בואו נראה את ארבעת האפשרויות. אפשרות ראשונה ששניהם קנו וזה חצי חצי, אבל כבר אמרנו שזה לא יכול להיות, כי החמור לא יכול להגביע בשביל השני שקונה את המסורה, את המוסרה. אז אפשרות שנייה, אולי באמת, רק בעל החמור קנה. זה שמקביע את המוסרה, מקביע בשבילו ובשביל בעל החמור. ובעל החמור, החמור מחזיק בשבילו את המוסרה. זה גם לא יכול להיות, כי כבר אמרנו שבשביל ששניים יקנו ביחד, כל צד צריך לזכות גם בשביל עצמו וגם בשביל השני. אז לא יכול להיות שבעל המוסרה לא יזכה בשביל עצמו, ובכל זאת יזכה בשביל השני. לכן זה לא יכול להיות. אז אפשרות שלישית, אולי רק זה שמחזיק את המוסרה קנה. איך זה יכול להיות? הרי אף אחד לא מגביע לו את הצד השני. אז רבי אבאו מציע פה חידוש, שהגמרא תתחיל אותו מיד, שיכול להיות שכשדבר הוא גבוה, אז כיוון שאם הוא ימשוך קצת, זה יתנתק מהגובה וכולו יהיה ביד שלו, אז זה נחשב כאילו הוא גם מגביע את הצד השני. אז הוא עומד מתחת לבהמה הזאת, החצי השני הוא גבוה על הבהמה, ולכן זה נחשב כאילו אומרים הכל. הגמרא אומרת, לא נכון, זה שזה גבוה ואתה יכול למשוך את זה וזה יהיה ביד שלך, לא נחשב כאילו אתה מרים הכל. לכן עברנו לאפשרות הרביעית והאחרונה. הרב אשי אומר, באמת אף אחד לא קנה את המסורה. לא בעל לא זה שמחזיק את החמור ולא זה שמחזיק את המסורה. כל אחד קנה רק מה שממש שהוא מחזיק פיזית ממש. זה שמחזיק את המסורה קנה מה שביד שלו ממש, זה של החמור קנה רק מה שממש מחובר לחמור. אז עד כאן היה הקושייה השנייה נגד שמואל. עכשיו הקושייה השלישית והאחרונה נגד שמואל. כתוב בברייתא שרחוב בשדה ומנהיג בעיר קנה, אבל רואים שרחוב בשדה לפחות קנה. דוחה הגמרא כרגיל, גם כאן מדובר שהוא מנהיג ברגליו, שהוא נותן ביתה קטנה. נפתח סוגריים עכשיו, למה באמת בעיר לו, למה דווקא בשדה? אז הגמרא אומרת שבגלל שאין דרכם של אנשים לרחוב בעיר. שואל רבשי, אז מה אם אין דרכם לרחוב בעיר? מה אם אני מגביה כסף בשבת? אין דרכם של אנשים להגביה כסף בשבת, אז אני לא אקנה? ברור שאני אקנה, זה לא משנה מה הדרך. אומר רבשי, אז הוא משפץ את זה קצת, הוא אומר מדובר פה במקח וממכר, והם יתנו במפורש שצריך לקנות איך שדרך אנשים לקנות. ולכן רחוב בעיר, כיוון שזה לא הדרך, אז לא קונה ככה. והגמרא הביאה כמה יוצאת אופן לזה. גם בעיר ברשות הרבים אנשים כן היו רוכבים, ובמקומות שהם לא רשות הרבים בסמטה, אז יש פה שתי קיצוניות. אדם מאוד חשוב כן היה רוכב על הבהמה, אדם מאוד בזוי שלא אכפת לו להתגאות גם כן היה רוכב, אדם ממוצע הוא לא רוכב על בהמה כי זה סוג של גאווה, אישה גם כן רוכבת על בהמה כי קשה לה למשוך את הבהמה ולשלוט עליה יותר קל לרכב. אז סיימנו את הדיון בשמואל שאמר שרחוב לא קונה, הבאנו נגדו שלוש קושיות, הבאנו בעדו ראייה אחת, ואנחנו עוברים לנושא חדש שקשור בגלל שדיברנו על סוגי קניינים בבהמות. שואל רבי אלעזר ככה, אם אני אגיד לך תמשוך את הבהמה שלי אבל אל תקנה אותה אלא תמשוך אותה בשביל לקנות את הכלים שעליה, האם המשיכה של הבהמה יכולה לקנות את הכלים שעליה? עכשיו רבא מתייחס, הוא לא עונה לשאלה של רבי אלעזר, אבל הוא מבין מהשאלה שלו שכנראה רבי אלעזר הבין שאם הייתי אומר לך תמשוך את הבהמה ותקנה גם את הבהמה וגם את הכלים, אז ברור שקונה. וכל השאלה של רבי אלעזר הייתה כשאמרתי לך תמשוך את הבהמה ותקנה רק את הכלים. אז אומר רבא, מה אתה כל כך בטוח שאם אני אגיד לך למשוך את הבהמה ולקנות גם את הבהמה וגם את הכלים, שאז תקנה? למה לא? כי אומר רבא, זה חצר מהלכת. איך אתה רוצה לקנות? כי אתה אומר, אתה תקנה את הבהמה במשיכה, ואת הכלים תקנה, כי הבהמה הופכת לחצר. ואומר רבא, זה לא יכול להיות, כי חצר מהלכת לא נחשבת חצר. ואפילו אם אחר כך נקשור את הבהמה והיא כבר לא הולכת, ונחשוב שאז היא תקנה את הכלים, גם לא. כיוון שיש לה פוטנציאל לזוז, היא עדיין נחשבת חצר מהלכת. בסוף, מסכם את הגמרא, באמת אם נקשור את הבהמה, שהיא ממש לא יכולה לזוז, אז באמת היא כבר לא נחשבת חצר מהלכת, ובמצב כזה אפשר לקנות את הבהמה ואחר כך גם לקנות את הכלים. אז רבא אמר שחצר מהלכת לא קונה. אז עכשיו הגמרא נכנסת קצת לזה, ובעצם שכחנו מהשאלה של רבי אלעזר כשאני אומר לקנות את הכלים בלי לקנות את הבהמה. אבל אנחנו מדברים עכשיו על חצר מהלכת. הגמרא שואלת, איך אתה אומר שחצר מהלכת לא קונה? אם דגים קופצים לתוך אונייה, או אם בעל זורק גט וזה נוחת בסל שאשתו מחזיקה, האם לא קונה? אז מתרצת הגמרא בשני השאלות האלה אותו רעיון, באמת שם כן קונה. למה? כי גם האונייה וגם הסל הם באמת לא מהלכים, הם מונחים. האונייה מונחת במים, הסל מונח על האישה, הוא לא זז. מי שזז זה המים והאישה, ולכן זה לא נחשב חצר מהלכת, ולכן זה קונה. הגענו למשנה באמצע עמוד ט עמוד ב' ונמשיך בפעם הבאה.